כאן אביטל הוכשטיין ממכון הדר, פרשת בעלותך, תפשין עין זין. הליכה בעקבות המאסף. תיאור מבנה מסע ישראל במדבר מהווה מודל לאופן שבו על עם לנוע. בין אם זו תנועה פיזית ובין אם זו תנועה חברתית, רעיונית, רוחנית, פוליטית או מדינית. הפסוקים מלמדים על מספר מרכיבים נדרשים או ראויים על מנת להיות עם אחראי, עם מוסרי בתנועה. תנועה עממית זקוקה לקבוצה שתדאג להשבת הסדר גם במציאות של שינוי. זקוקה לקבוצה שתגן מפני סכנות חיצוניות, וזקוקה למישהו שיחיל את כולם, גם את מי שקשה עליו השינוי. פרק י' בספר במדבר מתאר את תכנון אופן המסע. מן החצוצרות המודיעות על התנועה, וידבר השם אל משה לאמור, עשה לך שתי חצוצרות כסף, מקשה תעשה אותם, והיו לך למקרא העדה ולמסע את המחנות, ועד להכרזת משה עם עצירת חטיבת מסע זו או אחרת, ובנוחו יאמר, שוב השם רבבות אלפי ישראל. בראש המסע עומד שבט יהודה, וישא דגל מחנה בני יהודה בראשונה לצבאותם, ועל צבאו נחשון בן עמינדב. ובסופו שבט דן, ונשא דגל מחנה בני דן המאסף לכל המחנות לצבאותם, על צבאו אחיעזר בן עמישדי. בשורות הבאות אתמקד בתפקיד המאסף, תפקיד משמעותי במסגרת תנועה חברתית, תנועה עממית. התפקיד הראשון הוא השבת אבדה. בתלמוד הירושלמי ישנה מחלוקת בשאלת מבנה מחנה ישראל בעת מסעם במדבר. האמוראים חלוקים בשאלה שמה נשאו ישראל כשצורת המחנה צורת תיבה, ריבוע, או שמה נשאו כשצורת המחנה צורת קורה, כלומר מבנה מאורך. וכך נאמר בירושלמי, כיצד היו ישראל מהלכים במדבר, רמי חמא בר חנינא ורבי יושעיה, חד אמר כתיבה וחרנה אמר כקורה. הייתה מחלוקת בין רבי חמא בר חנינא ורבי יושעיה, אחד אמר שנשאו ישראל כתיבה והשני אמר שהם נשאו בצורת קורה. מאן דאמר כתיבה, מי שאמר שהם נשאו בצורת תיבה, מתבסס על הפסוק כאשר יחנו כן יישאו. מאן דאמר כקורה, אולם מי שאמר שהם נשאו בצורת קורה מוארכת, מתבסס על הפסוק מאסף לכל המחנות לצבאותם. כדרכם של דיונים תלמודיים, עולה התהייה מה עושה כל אחד מן הצדדים עם פסוק הראיה של השני. זה הסובר כי צועדים ישראל כקורה, מסביר שהאמירה המשווה את צורת המסע עם צורת החנייה, לא נועדה ליצור השוואה צורנית, אלא מה בחנייתן על פי הדיבור, אף בנסיעתם על פי הדיבור. כעת על הסובר כי ישראל צעדו כקורה, להסביר את מיקומו של שבט דן כמאסף יחידי, על אף צורת המסע המרובעת. כך מוצעת קריאה של הפסוק אשר איננה מתמקדת בצורה, אלא בתפקידו של שבט דן. וכל מי שהיה מאבד דבר היה מחזירו לו. הדא עוד הכתיב, כמו שכתוב, מאסף לכל המחנות לצבאותם. מהן הנחות היסוד והערכים המשתקפים במעשה השבת האבדה? מעשה זה מניח כמובן הנחה או שתיים הקשורות בתחומי הקניין והרכוש. אולם ייתכן שאפשר לראות בו הנחה מתוות דרך בכלל, בדבר העובדה שלסדר ראשוני ישנו ערך, שאפשר לראות בעבר עוגן משמעותי שיש מקום לשוב אליו. עלינו לזכור שמדובר בתקופת שינוי, תקופה בישראל נמצאים בתנועה. אין לפנינו מחאה כנגד שינוי בכלל, אלא אמירה שלמצב הדברים בעבר היה ערך. שינוי מקרי, פרי השמטה, התעלמות או טעות, איננו דבר שראוי לנצל, אלא דבר שראוי לתיקון, וכך יש להבינו. זו איננה רתיעה רק משינוי שהוא פרי טעות או חוסר תשומת לב, אלא אולי גם רתיעה מניצול חולשות או טעויות של בני אדם. שבט דן מוודא פה גם שמה ואולי גם מי שהיו בפנים, חלק מן המרקם החברתי, יישאר כזה גם בזמן שינוי, שלא יזנח או ינטש באופן בלתי מכוון. שבט דן אחראי למעשה על שימורו של סדר פנימי. בכך מייצגו את התפיסה לפיה גם בזמן מסע ושינוי יש מקום לייחס ערך לעבר ולהשיב סדרים ישנים מסוימים על כנם. תפקידו השני של המאסף הוא הגנה. בפירושו קורבן העדה לתלמוד הירושלמי, מציע הרב דוד בן נפתלי הירש פרנקל הצעה אחרת לתפקידו של שבט דן. וכך הוא אומר, לפי ששבטו של דן מרובה באוכלוסין, היה הוא הולך באחרונה, שאם יבואו למלחמה מאחוריהן, יעמדו הם כנגדו. פירוש זה מציע מוקד אחר לפעילות של שבט דן, הגנה מפני סכנות מן החוץ. בעוד השבת אבדה מתמקדת פנימה, מוודאת שמה שעבד יושב ויישאר בפנים, הגנה שכזו אינה כלפי חוץ, ומוודאת שמה שאין מקומו בפנים יישאר בחוץ. כמובן שמי שנמצא בקצה ואמון על הביטחון, עסוק גם במיון והבחנה. עליו להבין אם מי שבא לקראתו, מי שנקרא בדרכו, וגם מי שמנסה להיכנס מן החוץ, הוא לנו או לצרנו. רק לאחר מיון זה, עליו לפנות ולהגן מפני סכנות העלולות לערוב מבחוץ. כלומר, שבט דן שנע בקצה האחורי היה אמון על הקשר עם החוץ. מטבע הדברים, בזמן שינוי, חוץ זה בהכרח משתנה תדיר, כך שישנו צורך בקשב עדין, בראייה בהירה וחדה ובעמידה איתנה בקשרי החוץ בתקופה שכזו. תפקידו השלישי של המאסף הוא הכלה. מדרש נוסף מדגיש ממד אחר בתפקידו של המאסף. פסיקתא זוטרתא אומר כך, מאסף לכל המחנות, שכל מי שנמשך אחריהן היה נאסף אל מחנה דן, לפי שהיה אחרון. פסיקתא זוטרתא מוסיף מטען חדש המייחד את שבט דן, כי מי שהלך אחרון בעצם נספחו אליו מכל השבטים כל מי שהלכו לאט מסיבה זו או אחרת. כל מי שהיה זקוק להפסקה בלתי מתוכננת, כל מי שנעצר מסיבה זו או אחרת, שהדרך קשתה עליו והמסע היה לו לתורח, כל אלו נאספו על ידי שבט דן בעת התנועה של ישראל. כך הפך מרחבו של שבט דן למקבץ כולל שהכיל למעשה את השבטים כולם. אם כן, על אף תיאור הסדר המופתי שבו הלכו וחנו ישראל, הופך שבט דן לפי הפסיקתא זוטרתא לאתר של חוסר סדר, מפגש והכלת קול. ניתן למשל לדמיין כי אדם משבט יהודה המוביל, שהמסע קשה עליו, פיזית או רעיונית, מצא עצמו כעבור זמן של הליכה איטית ונכשלת, נע עם אנשי שבט דן. כלומר, שבט דן כמאספם של האנשים במסע, סיפק ויצר מרחב מכיל, מוגן, גם מפני הקשיים עבור מי שבעצם השינוי היה קשה להם. למעשה הכיל שבט דן גם את מי שהצטרפו אחרונים למהפכה. ולסיכום, על מה מצביעה חברה דינמית כשהיא בוחרת למנות בתוכה מאסף? ראשית היא מצהירה שהיא רואה ערך בעוגן העבר ובסדר ששייך לעבר זה. היא מבקשת לעבור תמורות ותנודות באופן מודע, מכוון, לא מקרי ולא מנצל. שנית, כמאסף היה שבט דן אחראי על הגבול, על המרחב הלימינלי שהוא על פי רוב אתר מסוכן ומטושטש. חברה הבוחרת שיהיה במאסף מצהירה שהיא פגיעה, ושהיא מודעת לכך ששינוי לעולם איננו נשאר רק ברובד הפנימי, אלא מוליד הקשרים חדשים שיש לבחון, להבין ובהתאם לכך להגיב. תגובה שלפעמים דורשת ביצור גבולות על אף הדינמיות שלהם. ושלישית, גבולות אלה שהמאסף מתייחס אליהם יש להם מקום לא רק במעבר מן החוץ פנימה, אלא גם מבפנים החוצה. חברה כזו הממנה מאסף מציעה מרחב גמיש יותר, הן למי שהשינוי והזרות קשים עליו, והן למי שקמה אל החוץ מבלי רצון לוותר על בית, ומזמינה את שניהם למצוא את מקומם עם המאסף. שם נוצר מרחב מגוון, מכיל, מדרבן, פתוח גם לקשיי הדרך, וכל זאת תוך כדי תנועה. שבת שלום.